בקצה. ועכשיו, המקום הכי חם בקצה. באולפן, עינת פישביין ועירית דולב.
שלום ובוקר טוב, אתם ואתן על המקום הכי חם בקצה, kzradio.net, כמידי יום רביעי ב-11. אנחנו כאן עם עוד תוכנית שאפשר להזין לה, אגב, גם דרך האפליקציה של רדיו הקצה, אז חפצו אותה, תורידו ותתחברו. עינת?
בוקר טוב, וואי, איזה כיף שחזרת, איזה הקלה.
הייתי בניחר.
הרבה יותר טוב עכשיו.
הייתי בניחר ושבתי.
למרות שהיה מעולה עם בר פלג, המפיק שלנו, אני לא רוצה להעליב, אבל טוב שאת כאן. כל כך טוב,
כן.
שסוף סוף היה לי זמן קצת להציץ בפייסבוק.
אוקיי.
ומה גיליתי? אוקיי. שאתמול בשעת ערב עלה לרשת הפוסט הבא, כשהוא מלווה בצילום ממרומי מגדלי עזריאלי. מה זה מרומי? זה נראה כמעט כמו רחפן, למעט הזווית. ממש אוקיי. מגבוה. צילום של תל אביב למטה, ואז איזה מין חתיכה קטנה מוקפת בעיגול עם חץ, וכך כתוב. אזרחים פריבילגיים חוסמים כעת את התנועה בתל אביב. האזרחים, נקרא להם האליטה המשורטת, שזה הטעיה יפה כנראה של אנשים שמשרתים אותם, כוללת אנשים שרוצים דיור על חשבונך, אנשים שמקבלים קצבאות קיום על חשבונך, וסתם אנשים שלא רוצים את ביבי. מה הם צועקים? שאתה, במקרה שלנו זה את, צריכה לתת להם הרבה יותר. פעם אנשים שנסמכו על שולחנם של אחרים חשו בושה והכרת תודה. הרגשות הללו גרמו להם לשאוף להיות טובים יותר, לצאת ממצב בו הם צריכים להיות תלויים בחסד, לרצות להשתדל ולהפוך לאנשים נותני חסד. המציאות התהפכה על הראש. המאבק משולח הרסן על עוד קצבאות הוא לא רק מאבק לעוד כסף, הוא מאבק להשתחררות מהרגשות הטבעיים שעוזרים יותר מכל מדיניות להפוך את העוני ממצב קבוע למציאות דינמית. בכדי להציל את העניים החלשים והנכים, מתחושת זכאות וגדלות טוטלית, מטמטמת ומשתקת למקום, זאת אומרת, לנו, או למקום הכי חם בגנים, לא יודעת לאיזה מקום, אסור לתת למאבק הזה להצליח. את רוצה להמשיך?
אני רואה שקשה לך.
אני מניעת עם גמגמת, כן, הם ידעו שמדובר על ההפגנה שהייתה אתמול, שדיברנו עליה כאן לא פעם לפני, להגדלת קצבאות לנכים ולקשישים.
נכון, הוא מוסיף. המשטרה צריכה להתערב, לעצור, לעכב ולהגיש כתבי אישום כלפי אנשים הפוגעים בסדר הציבורי, ביכולתם של אזרחים שומרי חוק ליהנות מסביבה משוללת אלימות. אסור לתת לו להצליח בקצבאות, כלומר למאבק, כי כספים שניתנים ללא בקרה על סמך סעיפי זכאות עיוורים מייצרים תחושת זכאות שקרית שמייצרת תלות וגאווה וחוסר יכולת של מאות אלפי ישראלים לשפר את חייהם. הם הופכים לזומבים, לתלויים, לנתמכים כרוניים. חברה מתוקנת מעלה על נס את האליטה המשרתת שלה, את החזקים, האמיצים, המצליחים ונותני החסד. בחברה כזו חסד ניתן מרצון ולא בכפייה, לשם צריך לשאוף. קיצור, הפריבילגיים, עינת, אם לא הבנת, הם כמובן עשרות הנכים שהפגינו אתמול בצומת עזריאל וחסמו את הכבישים. יש הרבה מה להגיד על זה, אבל עכשיו שאנחנו יודעות מה זה פריבילג, נראה לי שאפשר לעבור הלאה, נכון?
כן, כן. אני פשוט נעשה את הדבר היחיד שאני יכולה לעשות, שהמציאות מתעררת עד כדי כך, ונעלה את שרון שפורר.
יש, פריבילגית אחת.
כן, שגם נורא פריבילגית, וגם יש לה שני עדכונים לוהטים.
אתה
מנסה
את כל הנכים והקשישים האלה, לכלא דחוף.
כן, זה העדכון שיש לך בשבילנו? כי הם בדרך לכלא?
להשליך את הנכים והקשישים, במקום להשליך את הטייקון אורחי דנקנר מהכלא. יוציאו את אורחי דנקנר מהכלא עכשיו, ויכניסו את הקשישים. אני צוחקת כי יש שתי דרמות, הכל בציניות כמובן, יש שתי דרמות מרכזיות בבורסה היום, או יותר נכון בכלכלה הישראלית. הראשונה זה שבית המשפט העליון החמיר את העונש של נוחי דנקנר, בעל השליטה לשעבר ב-IDB, לשלוש שנות מאסר משנתיים. כן? זה דבר ממש מדהים.
מדהים.
דנקנר הורשע לפני, אני חושבת, כבר משהו כמו שנה, על ידי בית המשפט המחוזי, על ידי השופט קבוב, במה שנקרא ניסיון הרצת מניות, או ניסיון לנפח את המסחר בשביל לעשות איזו הנפקה שהוא ראה בגורלית מאוד לחברה שלו, שהייתה ענקית במשק, והוא ערער על ההרשעה הזאת, והיו הרבה אנשים ששמעתי שגם אומרים שיכול להיות שהיא תבוטל, והנה בסופו של דבר העונש שלו הוחמר לשלוש שנים, הוא יתחיל לרצות אותו אחרי החגים. זו דרמה מטורפת בגלל שהאיש הזה החזיק ושלט בעשרות חברות, העסיק עשרות אלפי עובדים, היה אחראי בשיא למשהו כמו 5% מהתוצר המקומי הגולמי של מדינת ישראל, לא פחות. והכוח לטעמי שיבש את דעתו.
כן, היו לך לא מעט תחקירים בנושא הזה.
הרבה אנשים שרתו אותו מסביב, שבעיניי זה הדבר החמור, והם לא משלמים כמובן שום דבר.
כן.
זה דבר אחד. דבר שני, זה עוד אדם שנמצא בשיא כוחו היום, מבחינה קמעונאית, זה הראל ויזל, בעל השליטה בחברת, בקבוצת פוקס, שהיום זה כבר מזמן לא פוקס.
שמה
פוקס,
זה כולל עוד באמת ככה לכל...
באמריקן איגל
ומנגו.
וללין וואו, המון חברות, אני כבר לא זוכרת הכל בעל פה. הכוח שלו הפך להיות עצום בצורה כזאת שהוא התחיל לשלוט בקניונים. בקניונים בישראל, בגלל שהקבוצה כל כך גדולה. ויש לו כל כך הרבה רשתות, אז היא נכנסת שהיא עושה מסע ומתן, היא ממש מפחיתה את המחירים, דבר שגרם מפחיתה את המחירים עבורה, אבל... מייקרת לאחרים.
כן, ומשפיעה מאוד על
עסקים אחרים. כן, והוא כבר לפני שבוע, רביב דרוקר פרסם עדויות נגדו על הטרדה מינית ועבירות מין. זה היה משהו כמו 3 הטרדות, אבל הבורסה לפני שבוע הגיבה בכך ששלחה את המניות של פוקס לירידה של משהו כמו 6%. אנחנו מדברים, 6% זה לא מעט, ואומר שהחברה איבדה מהשווי שלה בערך 60 מיליון שקל, משהו כזה. היום הבורסה פתחה...
בעקבות הפרסום הנוסף אתמול, בעקבות, כן?
כן, ועד אתמול התצרף פרסום נוסף של עוד עדות, ואז הבורסה פתחה היום בכך שהיא שולחת את פוקס לירידות של משהו כמו 10%, עכשיו וואו. זה קצת 8%, זה סדר גודל של עוד 100 מיליון שקל שהחברה מאבדת, וזה נראה שהחברה מסתבכת רק בגלל... איך אני אגיד, זה ההתנהגות שלו, אבל הירידות בשוק ההון גורמות לחברה להסתבך.
שרון, שזה בעצם...
דירקטוריון של החברה הודיע כבר אתמול, דירקטוריון של החברה הודיע כבר אתמול, שהוא מקים, שהוא ייקח בודקת חיצונית, וממש יתחיל לבדוק את זה, הוא כבר, זאת אומרת, כבר פוקס סביב ה... נכנסה לסחרחרה הזאת של הסיפור.
שרון, את זוכרת עוד תופעה כזאת שעדות על הטרדה מינית מביאה להשפעה כזאת? כל כך
כלכלית, דרמטית? אני אגיד לך גם למה זה. יש לזה סיבה מרכזית, נגיד בעבר פורסם על כל מיני הטרדות, למשל בבנק הפועלים, הטרדות של המנכ״ל לשעבר ציון קנן, שנפגרו בפיצוי למתלוננת, הטרדות של הסגן שלו, הטרדה לכאורה של הסגן שלו, שגם נסגרה.
כן.
סליחה, אני אדייק, זה לא בדיוק הייתה הטרדה, זה היה איזה מין פרשה לא ברורה שקשורה למערכת יחסים בעייתית. אבל בכל מקרה, הבורסה לא הגיבה ככה, כי בנק הפועלים, קודם כל הם שכירים בבנק הפועלים, גם המנכ״ל וגם הסגן שלו, ולעומתם, הרי ויזל הוא בעל השליטה בפוקס, אבל הוא לא רק בעל השליטה, הוא בעל שליטה מאוד דומיננטי, שמייחסים את ההצלחה והגידול ברשת הזאת, ממש אליו.
כן, האיש שהתחיל במחרת טישרטים בדוכנים והקים את הרשת המטורפת הזאת.
עד כדי כך מייחסים את זה עליו, שהחברה אפילו מדווחת, יש לה תלות מאוד גדולה בהראל ויזל. זאת אומרת, אם הוא ילך, החברה נקלעת לבעיה, ובגלל זה גם זאת עוד סיבה לכך שהמשקיעים ממש ממהרים להיפטר מהמניה הזאת הבוקר.
כן.
אבל כמובן שזה דבר מדהים, כי עברנו לעוד זירה של עונש על עבירות מין, שהוא עונש הרבה יותר קשה ממה שמקבלים בבתי המשפט.
כן, אגב, מספרים לי, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל שמעתי, זה ממש שווה לבדוק אותו, שהחנויות הן ממש ריקות, ואנחנו ערב תחילת שנת הלימודים, שמעתי אנשים שמנכנסים לחנויות של פוקס, ואני לא יודעת שאני יודעת על חרם צרכנים או משהו, אבל יכול להיות שגם...
יש לו עוד חרם צרכנים, אבל... זה קצת מרחיק לכת, אגב.
לא, אין חרם צרכנים, אבל זה דברים ששמעתי, שבקניונים החנויות שלהם יחסית ריקות, זה מה שווה לבדוק, ואני אשמח אם תבדקי אותו. עכשיו שיש לך משימה, אנחנו יכולות להיפרד.
ציר הדרך.
להיום. תודה, שרון.
תודה, שרון. ביי.
בוגד ותקלף את הבגדים מעליי עוד פעם אחת ודי איפה את אני רואה מלמעלה את הצל שנופל על פנייך על שדייך על שפתייך מתפתל אני צולל איתך ונרדם לא, לא יכול לעלות לא יכול לעלות על הגל לעלות על הגל לא, לא יכול לעלות לא יכול לעלות על הגל
זה עירית ברי סחרוף עם השיר הזיות. מכירה? שמעת עליו? אז הוא מופיע בסוף השבוע, מחר בעצם, אצל המועצה האזורית הר חברון, הופעה שמעוררת התנגדות מסוימת בקרב פעילי שמאל. אני אומרת מסוימת כי זה לא המוני.
כן, אבל היא מתקיימת.
היא מתקיימת, והשרה רגב אף בירכה אותו.
וואו. אין כמו לצאת לדרך עם השרה רגב ובקעתה.
כן. אז עוד שרים מברכים, ואנחנו נדבר עכשיו על יותר מ-187 עם לדייק עובדי הטלוויזיה החינוכית שנסגרה ב-14 באוגוסט לפני כמעט שבועיים. אבל בניגוד למה שחשבנו שהם מפוטרים והולכים הביתה, הם ממשיכים להגיע מדי בוקר למשרדי הטלוויזיה ברמת אביב להחתים כרטיס, נשארים שם עד אחר הצהריים, מנסים למצוא לעצמם עבודה בזמן הזה, ואז מחתימים את הכרטיס שוב וחוזרים הביתה. זאת אומרת, האנשים האלה ממשיכים לעבוד באין עבוד, לאחר שהטלוויזיה החינוכית נסגרה, ומשרד החינוך, שהוא המעסיק שלהם, ממשיך לשלם משכורות לעובדים על חוסר המעש הכפוי הזה. לפי הערכות שאנחנו הגענו אליהם, בכתבה שאלינו השבוע, שהכינה
ניצן פינקו.
עלות המשך העסקתם למדינה היא מאות אלפי שקלים בשבוע, ואפשר רק לנחש כמה מיליונים זה,
כן.
בחודש.
מה שיוצא בעצם שהדחיפות המאוד גדולה שהמדינה פעלה לסגירת הטלוויזיה החינוכית והעברת השידור בעצם לתאגיד כאן, והרצון הזה לסגור מהר את הכל בלי לסגור את הפינות, השאירה את העובדים בלי פתרון ממשי, בלי הצעות מצד אחד איך תמשיך דרכם, או מכתבי פיטורין כמו ש...
זאת אומרת, אפשר באמת לשאול מה הייתה הדחיפות לפטר אותם,
נכון.
אם ולחסוך כסף, אם בעצם לא פיטרו אותם ולא חוסרים כסף, ממשיכים לשלם מסכורות.
נכון. אני אצטט את שירלי חלפין, שהיא אחת המוראיינות שלנו בכתבה, שהיא בעצם מתמצטת את זה כך. לא קיבלנו אופציה להיקלט בתאגיד או בשום מקום אחר. אמרו לנו בהתחלה שתהיה אפשרות של התפטרות, פרישה מרצון, או ניוד ומעבר לעבודה במשרדי ממשלה אחרים. אבל אחר כך נאמר לנו שבעצם אין אופציה לניוד. אמרו לנו שאם לא נחתום תוך שבועיים על פרישה מרצון, הם לא מבטיחים לנו את התנאים אחר כך, ויכול להיות שיפטרו אותנו ללא הטבות. אני לא רוצה לפרוש בתנאים האלה ולוותר על מה שמגיע לי, אבל זה כאילו שהם השאירו לי אקדח בחדר ואמרו לי, תחליטי לבד. ואנחנו נגיד בוקר טוב ללילך גבאי שזר, שהיא יור ועד הנדסאים בחינוכית, ועובדת בחינוכית כבר 23 שנים. ונציין, לילך, שגם את היית אישה הראשונה שנבחרה לקיין בתפקיד הזה אחרי שנים של כהונה גברית. בוקר טוב, לילך.
בוקר טוב.
אהלן, בוקר אור.
בוקר אור.
מה שלומך?
אני יודעת, לא כיף להרגיש מיותרת.
איפה את עכשיו? מאיפה את מדברת איתנו?
אני יצאתי פה לגינה בתחי. אין לי הרבה מה לעשות, מלבד להסתכל על הקירות, אז את יודעת, לפחות בטלוויזיה החינוכית יש
גינות יפות, נכון.
כן, אז אנחנו יושבים ככה מתחת לצל בעצים ומנסים ככה למדות ולהירגע ולנסות להעביר את הזמן בצורה, אני לא חג, הכי שלווה שיש, וזה מאוד מאוד קשה.
משונה. את למעשה, לאור מה שתיארנו בפתיחה, מה הסטטוס שלך היום? אני מבינה שלא קיבלת מכתב פיטורין?
לא, תראי, אני שמעתי את הפתיח ואת ההגנמה, כל הטיפול של המדינה בטלוויזיה החינוכית ובעובדה היה מאוד רשלני. הדברים שנאמרו על ידי שירלי, הדברים שנאמרו על ידיכן, הם למעשה דברים שגם אני אמרתי אותם בוועדה, בפני כל מקבלי ההחלטות, וחזרתי ואמרתי שוב ושוב, אם ממילא אתם משלמים את שכרנו, ואין לכם כוונה לפטר אותנו, בואו תעסיקו אותנו במה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, וזה טלוויזיה. כי בשאר הדברים אנחנו עלולה להיות השפלה מקצועית, תחושה מאוד מאוד לא טובה, אין לי שום כוונה להיות פקידת צילום ברשות המיסים, לדוגמה. לא מתאים לי.
זה משהו שהוא על הפרק לצורך העניין? סליחה לי לך, זה...
המדינה, כן. תראה, המדינה החליטה לעשות את זה במתווה של כמה חלקים. קודם כל, לתת איזשהו הסכם בזק של בואו תפרשו, קחו איזושהי חבילת הטבות ותלכו הביתה. הרבה מאיתנו לא בגיל פרישה, יש להם עדיין אופק תעסוקתי, לא רוצים לקחת את הפרישה. מצד שני,
יש אנשים שלקחו את זה, לילך?
כן, בוודאי. תראי, החינוכית, אנחנו לא צעירים. בוא נאמר כך, אנחנו אנשים
כן, כל האנשים שדיברנו איתם, זה אנשים של 20 עד 30. זה די צעירים.
אז יש אנשים שזה...
אנשים שעובדים 20 עד 30 שנים באותו מקום, שזה משהו, מציאות תעסוקתית שספק אם נראה הרבה כמוה בשנים הבאות.
זה ערוץ שמבוסס על באמת, על אנשים שנתנו את נשמתם ואת חייהם לחינוכית, למשרד החינוך ולציבור הילדים והמבוגרים.
אוקיי, אז בואי נחזור למה שהתחלת להגיד. חלק קיבלו הצעות להסכמי פרישה מוקדמים. מין פנסיה מאוד מאוד מוקדמת.
כן, אבל שוב, אנחנו לא מדברים על ממש פנסיה, שוב, שכרנו בחינוכית הוא מאוד צנוע, אנחנו מדברים על איזושהי השלמת הכנסה, נקרא לזה כך אפילו לא, אוקיי? מין איזשהו סכום כזה. שזה בסדר, בכל מקרה מי שייצא לפרישה ויש לו עדיין אופק תעסוקתי, יצטרך לעבוד במקום עבודה נוסף, בלי שום קשר. העניין השני זה מה קורה במדינה. איך המדינה מתכוונת לנהוג בנו? כי לנו יש איזשהו שירתנו את המדינה, אנחנו רוצים להמשיך לשרת את המדינה, אבל מה, באיזשהו תפקיד משמעותי, שיהיה תואם לכישורים שלנו, ואולי שגם תהיה זיקה בין מה שעשינו עד היום, לבין מה שנעשה במדינה.
כמו למשל, כי מה באמת עושים במצב, יש לכם הכשרה יהודית בסופו של דבר, אתם אנשי טלוויזיה, על המקצועות השונים, למעט האופציה של התאגיד שעלתה, מה המדינה יכולה להציע לכם באפיק הזה?
תקשיבי, זאת הבדיחה הכי גדולה שיש.
למה?
זאת מדינה חפיפנית, תיתן לי מה לומר. כי זה בדיוק על זה דיברתי. אם הייתה התמאה נכונה של הטלוויזיה החינוכית שהיא שידור ציבורי בישראל, בתוך התאגיד שהוא שידור ציבורי בישראל, ואנשים היו מקבלים מענה אמיתי בשידור הציבורי, זה מה שהיה צריך לעשות.
פשוט לקחת את החינוכית כמו שהיא ולהעביר אותה לכאן, זה מה שאת אומרת.
כן, כן, באיזשהו אופן, לאפשר לאנשים לצאת בכבוד, לקחת איזשהו גוש, ולהמשיך לתת לאנשים האלו לעבוד בערוץ הילדים. אבל יש כאן הפרטה, המדינה אמרה לא, אנחנו לא רוצים יותר עובדי ציבור שיעשו טלוויזיה לילדים, די. מספיק, אנחנו רוצים לקנות את הכל בחוץ מוכן, מאיזה כמה מפיקים שכנראה השתלטו על כל שוק התקשורת בישראל וזה ידוע, ניקח מהם ובואו, אתכם אנחנו לא רוצים יותר. אז אמרתי, אבל מה זה לא רוצים יותר? אם אתם ממילא תשלמו את שכרנו, מה יותר הגיוני כאן? רק שנייה.
שנייה, אנחנו?
יש עבודה?
נכונות תמיד. למלא את החלל.
אז אתם משלמים, למשל, על חשבון האזרח אתם משלמים את שכרנו במדינה, בתפקיד לא משמעותי, רק בשביל להשאיר אותנו כביכול איזה שהם נציבים. עם כל אתם לעשות טלוויזיה. תשמעי, זה סוג של חוכמת הבדיעבן, אין לי מושג איך להתמודד עם הצרה הזאת עכשיו. אני לא כל כך יודעת עד כמה המדינה תתייחס באמת ברצינות לעובדי החינוכית ותנסה, כמו לשאלתך, למצוא להם תפקיד הולם במדינה שתהיה איזושהי זיקה, דעת מה, אפילו קטנטונת למה שהם עשו בחינוכית. אני לא יודעת. זאת אומרת, לדעתי, אם את שואלת אותי, צפוי כאן סרט אימה. אני לא רואה כאן משהו טוב באופק.
סרט אימה לעובדים. למרות...
בוודאי, גם לי, כנציגת עובדים, כי אנשים מגיעים אליי ואני מאפס מידע.
למרות שאת יודעת, אני חושבת, נגיד יחסית למפעל שנסגר, איזה שזה בסך הכל זה מפעל שנסגר, ונסגרו לא מעט מפעלים במקום הזה בהרבה שנים האחרונות, עדיין מצבכם יחסית יותר טוב, כי אתם כן נחשבים עובדי מדינה, והמדינה מתקשה לפטר אתכם.
על העיקרון הזה, שלמעשה במקום לטפל בנו בצורה ראויה, ולמצוא לנו את המסגרת המתאימה, ובאמת לתת לנו לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות, על העיקרון הזה אנחנו נשארים.
אבל אם אומרים לכם את מה שאתם יודעים לעשות, אין צורך בו יותר. כמו, לא יודע, טקסטיל.
אוקיי, אז יש מסלולי הכשרה מקצועית במדינה, הכל בסדר, זה אנשים שהם לא צעירים, שבאמת נתנו את נשמתם למדינה, המדינה לא יכולה לבעוט אותם עכשיו החוצה, ולשים אותם באיזשהם תפקידי שוליים, שישברו אותם, ובסופו של דבר הם ילכו הביתה. לא, אנחנו נתנו את נשמתנו, ועכשיו המדינה תיתן לנו חזרה, כי גם מגיע לנו, או לפחות תתייחס לאנשים שנשארו בצורה ראויה, בצורה מכבדת, ותנסה באמת אם להעביר אותם מסלולי הכשרה ביקצועית, או אם למצוא להם מסלולים שכן, פחות או יותר, יתאימו לכישורים שלהם. אני כן מצפה מהמדינה, אני כן מצפה מהמדינה.
לילך.
מה
שאני מנסה בעצם להבין, לאור זה שאתם במין סוג כזה של מלכודת, אבל איזה כלים ומה הם נשארו לכם להיאבק?
אז זה כלים עצובים.
כן.
אני קוראת להם כלים עצובים, כי כשניסינו לדבר עם המדינה ולסגור את כל הפינות וליצור מתווה כולל כדי שכל אחד ידע מה עומד לרשותו ביום הדין, המדינה לא שיתפה פעולה. ולכן עכשיו לצערנו, הרב מאוד, אנחנו נאנצים לאחוז בארכיון ונגיד למדינה, עד שלא תסיימי לטפל בנו באופן ראוי ומכבד, אנחנו לא נשתף פעולה.
בואי נגיד את זה רגע, זהו, נסביר מה זה אומר. קודם כל אתם בסכסוך עבודה, נכון?
כן.
ואחד הכלים שיש בידיכם זה ארכיון החינוכית, שבכאן בתאגיד מאוד מאוד רוצים אותו, ארכיון וגישה לנכסים דיגיטליים, זאת אומרת לעמודי פייסבוק הסופר מצליחים של החינוכית. ואתם בעצם מחזיקים את זה ולא משחררים, לא נותנים להם, הם משדרים כבר...
הרצחת וגם ירשת, גם רצחתם אותנו, השארתם אותנו בבטלה מוחלטת, וגם אתם רוצים שעכשיו נעבוד עבור התאגיד ובשמחה רבה, אבל בואו תסגרו את הקצוות איתנו, בואו תסיימו את המתווה.
הם רוצים שתעבדו, הם רוצים שהם אומרים, תראי, אלדד קובלנס, מנכ"ל כאן, כתב מכתב קורע לב לשר בנט, ובו הוא אומר, חופש גדול, ילדי ישראל זרוקים ברחובות, ואתם לא נותנים להם את האתבץ
גם לדעת קובלנס צריך לעבוד בשביל עובדי החינוכית קצת ולדאוג להם. אני הגעתי לרעיונות בתאגיד. נאמר לי שהתשובה תינתן בעוד כמה שבועות. איך בעוד כמה שבועות, אם אנחנו אומרים כבר בתחילת ספטמבר, לחתום על פרישה, ומי שמתקבל לתאגיד, מן הסתם יחתום על פרישה. זאת אומרת, בואו תבואו לקראתנו,
אבל אילך, אני אשאל אותך שוב.
מאוד דילגת והצלה. התאגיד צריך לעבוד הרבה יותר ברצינות כדי לקבל גם את עובדי החינוכית לשורותיו ובצורה המהירה ביותר. כן, זה גם לא יקרה.
לילך, אז האמירה קוראה לב על קובלנס היה בהומור מסוים,
כן, ברור,
פנימי.
ברור.
אבל יש, זה אקט בריוני להחזיק את הארכיון. הארכיון לא שלכם, הארכיון שלנו.
אני לא מחזיקה, אנחנו לא מחזיקים בארכיון, בואי נדייק את זה. אני לא מחזיקה ויושבת על הארכיון ואומרת, אף אחד לא יגע בו, אני עכשיו עליו. לא, ממש לא.
לא משחררים להם, לא מעבירים את החומרים.
לא, אני לא אמורה לשתף פעולה עם אף אחד כרגע. אני בהולד, וזו הוראה של ההסתדרות על מנת לנסות לזרז בצורה המהירה ביותר האפשרית את ההסכם הבא עם עובדי החינוכית. אנחנו לא עושים שום דבר בריוני, הכל פתוח, אנחנו פשוט, אם אני באופן אישי צריכה לקחת ולהתחיל להעביר קלטות לתאגיד, אני לא עובדת עכשיו עבור התאגיד, אני לא עובדת עבור אף אחד.
כן.
אני עכשיו נציגת עובדים ואני רוצה שהמדינה תדע שהכל בסדר ואנחנו נשתף פעולה, אבל בואו תזדרזו לטפל באנשים שיושבים בבטלה מוחלטת ובוהים בקירות החינוכית.
כן. לילך, יש לי שאלה אחרונה. לילך, יש לי שאלה אחרונה, והיא גם, אפרופו, אני אקרא לזה דף המסרים, לא בצורה מעליבה חלילה, אבל אני שמה לב לזה שאתם משתמשים בטרמינולוגיה המדינה, מכוונים את זה בצורה מאוד רחבה ועמוקה, אבל איפה השר בנט בסיפור הזה? הממונה עליכם למעשה?
שר בנט הוא פוליטיקאי נורא ממולח וחכם, והוא עשה את העבודה שלו באמת בצורה מבריקה. מצד אחד אמר, אני מאוד אוהב את החינוכית, מצד שני, אני בחוסר מס מוחלט בשביל לנסות לבוא ולקדם אתכם. אני מבחינתי יושב פה על הגדר אוהד פסיבי. נורא קל להיות אוהד פסיבי במציאות כזאת. למכור מילים יפות, אבל שצריך לתרגם את המילים למעשים, אז זה לא קורה בפועל. נכון? משרד החינוך, משרד החינוך והמנכלית. כן, דוקטור אורנה שמחון. שעכשיו ממנכלת אותנו, צריכה להוביל אותנו בצורה הכי ראויה ומכבדת למקומנו הנכון. וכן, זה אחריות ראשונה, ראשונה של משרד החינוך. שוויתר על הטלוויזיה החינוכית, ויתר על הטלוויזיה החינוכית, חשב שאין צורך לידי ישראל בטלוויזיה חינוכית יותר בעידן הנוכחי. הכל בסדר, ויתרת? בוא תטפל נכון בעובדים שנתנו את נשמתם במשך 52 שנות הטלוויזיה החינוכית, בוודאי. אני רואה בו אחראי, אחראי מוחלט, ואם צריך לבוא עם כל העובדים, פשוט לעשות לו קבלת שבת. אנחנו... אז זה קבלת שבת.
אנחנו נודה לך מאוד על השיחה, ונאחל כמובן רק טוב. עינת, את ראית התגובות?
כן, התגובות. אז משרד החינוך לא הגיב. אני לפני זה, אני באמת רוצה להגיד, אני חושב שמעבר לכאבם של העובדים, יש כאן מפעל, תחושה שבאמת שסגרו מפעל, שלא היה צריך לסגור, שלא לא, לא, לא כל כך ברור למה. לא הצדקה, לא כלכלית, לא מהותית, לא זה, לא טקסטיל, נגמר, כן עובר טקסטיל לסין, לא עובר טקסטיל לסין. לא, לא ברור למה היה כוח דחוף לעשות את זה.
או יכול היה לעשות שימוש יותר מושכל בגוף האדיר הזה, זה לפחות.
כן, יש באמת תחושה שקרה כאן משהו סביב כל התחושה עם ההתנהלות של כאן, שהיה מאוד דחוף להם לקחת את הדבר הזה אליהם, ולא ברור למה. תאגיד כאן מוסר בתגובה, עשרות משרות לעובדי החינוכית פורסמו מיד עם אישור החוק לפני כחודש, ומאז לבקשת הנהלת החינוכית, הוא ערך פעמיים מועד הגשת מועמדות. החל ממחר החלו רעיונות עבודה, ובסיום התהליך יעמוד התאגיד ביד שנקבע בחוק. אני חייבת להגיד שראינו כבר איך התאגיד קולט אנשים מהגופים שהוא מחליף כשהוא לא רוצה אותם, ואני מניחה כן. שאנשים בני 40 פלוס יקבלו שם את היחס.
יקבלו את המחמאות.
כי יקבלו את המחמאות, כן. מההסתדרות נמסר בתגובה. עובדי החינוכית יקבלו את תנאי הפרישה מהטובים שיהיו בשירות הציבורי, זהים לתנאי הפרישה של עובדי רשות השידור, מדובר בהליך של פרישה מרצון בלבד. בנוסף, 40 עובדי החינוכית יקלטו בתאגיד השידור והשאר בשירות המדינה, לאורך כל הדרך וגם בימים אלו עובדים מלווים על ידי הסתדרות עובדי המדינה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה.
ראיתי חיילים סוחבים חלומות כמו גיבנת במסע אלונקות מפוסל וילד שחולם להיות וראיתי נשים חולמות על כיתת צלמים נעים בעקבותן כגל כי רוצה להורם ושרות עליו השם שלך וחץ כל מה שנשאר לבושה קומביניזון שחור מעיל ודגל חיפשת בעיניים רושפות ומצאת אותי נטבע בחתיכת מראה שבורה שנפלה לי בטעות מהלב שהתעוררתי היית מול ימית ויה מהראשים
ואלה היו הג'ינג'יות. חטפתי לך? כאילו אני מרגישה שחטפתי לך.
לא, לא, ממש לא. אז תגידי, את איך קראו לשיר? קראו לשיר יונתן, וזה מרגש. בר מספר לנו כאן שהג'ינג'יות חוזרים לעבוד.
כן, זה עידן.
ולפעול. כן, ותכף נהיה בנות 20 ונצא
לכל מיני מקומות.
והכל יחזור.
נהדר. טוב, אנחנו עוברות נושא מרחק מהג'ינג'יות. ביום חמישי האחרון הגיע הרב אליעזר ברלנד לחולון, למה שהוגדר כאירוע סליחות המוני. על פי הפרסומים, האירוע תוכנן להתקיים באחד הפארקים בחולון, אני לא יודעת לבטא את שמו, הפילבוקס או משהו כזה, ובפועל, כפי שמתרחש באופן קבוע מאז שהחל המאבק נגד ברלנד, שונה המקום המיועד ברגע האחרון, והאירוע הועבר באופן חשאי לבית כנסת בעיר, והתקיים בשעה הרבה יותר מאוחרת. ברלנד, נזכיר, הוא עבריין מין מורשע. בנובמבר 2016 הוא הורשע בעבירות מעשה מגונה ותקיפה שביצע בנשים מקהילתו שוב ובנים, ונידון ל-18 חודשי מאסר, מתוכם הוא ריצה 10 עד שהוא שוחרר בשל מצבו הבריאותי, וחזר במאי 2017 לאחר תקופת מאסרו ושנות מנוסה בחול שקדמו למאסר, להניג את קהילתו כאמור שוב ובנים למרות מצבו הבריאותי.
שנצא מדובר גם ביהודי לא צעיר?
לא צעיר כלל, אני לא יודעת, אז ג'ינג'יות זה הרבה יותר מתקדם נגיד עבורו. הוא מסייר בשנה האחרונה ברחבי הארץ, זה מין מופע כזה, איך אומרים, מסע הופעות שכזה,
כן.
תמורת כרטיסים שנמכרים מראש, הוא מופיע בפני קהל תומך, כשלעיתים הרשויות המקומיות מאפשרות באופן יחסית כליל את האירועים האלה. כתבה של מיטל פלוטניק שעולה אצלנו היום, מציגה בעצם את ההידללות בתמיכה ברב, ואת מה שמסתמן כלפחות תחילתו או הצלחתו, כן. של המעבר.
אחרי באמת לילות שבהם הוא הגיע מלווה בעשרות, מאות חסידים, סוגרים רחובות בכל נכון. מיני מקומות, והתלהבות מאוד גדולה.
נכון. ונמצא איתנו על הקו יהודה, שהוא מהפעילים נגד הרב ברלנד, בעצמו מחסיד ברסלב. בוקר טוב, יהודה.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר, אנחנו חושבות. לפני שנדבר על המאבק שלכם, אתה יכול אולי בקצרה קצת לתאר את היחס, גם בקהילה, גם בכלל במגזר החרדי, לרב ברלנד מהרגע שהעבירות שלו נחשפו? לאיזה יחס הסיפור הזה זכה?
בברסלב, מהרגע שהסיפור פוצץ, התחילו להתייחס אליו הרבה בחשדנות. אבל היות הוא היה בחול, והמאבק לא היה בעצם מאבק פעיל גלוי נגדו, אז התחלנו למצוא הרבה אנשים שאומרים, כן, יכול להיות שזה היה, יכול להיות שלא.
רגע, תגיד, לפני שכל הסיפור מתחיל, הוא רב חשוב, הוא רב מרכזי בקהילה, הוא חשוב, יש לו הרבה תומכים, ישיבה חשובה?
בוודאי, בוודאי, בוודאי. לא רק בברסלב, אגב, הוא היה חצר, נקרא לזה חסידית, כן? מאוד מאוד חזקה, בציבור החרדי באופן כללי.
אוקיי.
הוא היה חתום עד כדי לפני הבחירות, היו מחתימים אותו בשורה אחת עם גדולי הרבנים החרדים לגימל. הוא היה מחוזר על ידי כל החברי כנסת וכל האנשי ציבור. הוא היה בלנה מאוד מאוד חזק. קהילה מאוד חזקה.
אוקיי.
וכשהסיפור פוצץ, אז כן, אמרתי, הרבה אנשים היו, הייתי יכול לראות לשמוע, כן, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. היו אנשים שאפילו נסו אליו אחריו לחול, לראות במה מדובר, מי, מה אמור. מהרגע שהוא סגר לארץ, יצא מכתב של שלושה מגדולי רבני ברסלב, שהיה חתום נגדו במילים הכי חריפות, שמדובר בבן אדם שיש לו בעיות בענייני קדושה, נקרא לזה ככה.
טוב, לא ניכנס כאן לתיאורים, אבל מעשים שהוא עשה הם מעשים קשים, ותיאורים באמת... לא מדובר על איזה הטרדה מילולית קטנה או משהו, מעשים חמורים, כן.
המכתב הזה היה בעצם הקו ששבר את רוב ברסלב להיות נגדו, בצורה כזו או אחרת, ובמשך הזמן של המאבק זה רק הלך והתגבר ונהיה יותר ויותר עמוק, זה לברסלב עצמו. והציבור החרדי די התייחסו לזה בספקנות מסיבה אחת פשוטה, אף פעם לא היה כזה מושג שעשי נגד עבריון מין בגלוי.
אוקיי.
וקיבלו את זה מאוד, מאוד מוזר. בדרך כלל מי שעשי נגדו בגלוי ואומרים שעבריון מין, כולם מפחדים, לך תדע מאיזה אינטרסים יש מאחורה. לקח הרבה זמן להבין שאין שום אינטרס וזה האמת. למעשה, מה שאנחנו רואים בכל המקרה, זה מאז שיצאו הסרטונים שהוא נוגע, שרואים ממש שהוא נוגע מנשים,
כן.
אז הוא ממש איבד את כל השאריות שעוד נשארו לו, גם את זה הוא איבד.
בואו נקפוץ רגע, איך התחיל המאבק שלכם?
מאבק, לא אמרו שאיך הוא התחיל. הוא התחיל מזה שהיו נשים שבאו לספר מה הוא עשה להם. זה התחיל בעיקר אחרי שאחד החסידים עלה לחלון וראה. ומשם המקורבים לברלנד, מי שהיום בעצם אחד מי שמוביל את המאבק הזה, הוא היה אחד האנשים הכי קרובים לברלנד, הוא פתאום קלט שהסיפורים האלה נכונים, אז הוא פשוט הלך לברר אצל נשים שהתברר שלא רק שהם, זאת אומרת, מה שהיה
בבית משפט
היה רק קצה קרחון מבחינת מה שבאמת היה.
כן, לכאורה, או איך שצריך לסייג את זה, כי מה שהוכח בית משפט זה מה שהוכח. אבל אנחנו בעצם מדברות...
אני לא מפחד להגיד בצורה הכי ברורה, הרבה הרבה יותר, מוכנים לתבוע אותי גם כן, הרבה הרבה יותר היה בית דין שאנחנו הקמנו וקיבלנו עדויות, לא אחת ולא שתיים, מעשרות נשים אחרות, שלא התלוננו במשטרה.
אוקיי, אז מה שקורה זה שבעצם עכשיו, גם אחרי שמערכת המשפט כן טיפלה בו, והוא הגיע לארץ ונעשה וזה, וישב בכלא ושילם על חטאיו, שילם את חובו לחברה וכל זה, אתם לא מפסיקים את המאבק שלכם, זאת אומרת, אתם ממשיכים לעבוד עכשיו.
ישב בכלא במרכאות.
נכון. כן, זמן קצר, 10 חודשים יחסית.
הוא היה כמעט 1.5 שנה בעסקת טיעון, מתוך זה ישב ממש כמה חודשים ספורים, ואז יצא למלונית מכל מיני סיבות בריאותיות, שאין להם עכשיו אין לו שום בעיה למשל לטייל יום-יום, לילה-לילה, וכל מיני מקומות בארץ.
אוקיי, אבל המאבק שלכם לא נגמר.
הוא לא ייגמר גם כל עוד המושג הזה שצדיק, שמותר לו לעבור עבירות, ישתרש מהעולם. אין כזה מושג.
אוקיי.
זה התורה שברלן בעצם מנחיל, שיש אנשים כאילו מותר להם לעשות עבירות. זה בעצם הסיבה היחידה שעדיין נשארים סביבו אנשים. כמאמינים שהוא צדיק ושבאמת מותר לו.
כמה תומכים יש לו היום? אתה יכול להעריך?
קשה מאוד להגיד מספר מדויק. אם פעם היה מדובר על כמה אלפים, היה מדובר על כמה מאות בודדות, ממש.
ובאירוע בחולון הייתה תחושה שאפילו פחות, זאת אומרת, הוא הגיע בסופו של דבר באיזה שעה, משהו כמו 2 בלילה, באמת, כמו שאמרנו, יהודי, לא צעיר ולא בריא.
רוב האירועים שלו הוא מגיע בשעות מאוחרות.
הוא גם מזיז את האירועים כל הזמן ממקום למקום, כי בכל מקום שהוא מגיע מתארגנת נגדו מחאה, מתארגנות הפגנה, במקרה הזה המשטרה הייתה מעורבת מאוד בהפגנה שהייתה אמורה להתקיים, ואז בסוף הוא פשוט לא הגיע, והגיע לבית הכנסת באמת בסביבות 2 בלילה. אבל גם ממעט מאוד אנשים, זאת אומרת, יכול להיות שהקהילה שלו הצטמצמה, שהתמיכה בו ירדה, שהמאבק שלכם כן, נגיד, מצליח במובן הזה?
המאבק שלנו, מי שלא קשור לברלנד, המאבק שלנו הצליח. מי שקשור בברלנד, המאבק שלנו עדיין יש בו עבודה. אבל, אבל זאת אומרת, ככל שאנחנו בעצם נאבקנו יותר, אז היו אנשים סביב ברלנד שיותר נדבקו בו. אבל גם היו הרבה יותר אנשים שהתחילו לשאול שאלות. יש אנשים שאמרו לנו מפורש, אנחנו לא מאמינים בו, אנחנו מודעים להכל, אבל אין לנו מוסדות לילדים, אין לנו משהו אחר. זה כאילו קהילה שבינתיים מחזיקה לנו, איך אומרים, יש לנו מסגרת, כאילו. כן, אז אנחנו לא עוזבים, אבל וזה לא אחד ולא שתיים, אבל כן.
יהודה, אחד הדברים המאוד מיוחדים שקורה כאן במאבק הזה, זה בעצם איחוד הכוחות בין הגורמים. זה שיתוף פעולה שלכם עם פעילות פמיניסטיות. אתה יכול לספר על זה?
אפשר לספר על זה. נגיד ככה, ברלנד, הסיפור שלו כל כך מופרך והזוי, שכל, זאת אומרת, כולם מבינים שצריך לאחד פה כוחות. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו...
איך זה קורה בפועל לצורך העניין בפועל?
איך זה קורה בפועל? איך זה התחיל? אני לא יודע להגיד, לא זוכר בשביל להגיד בדיוק איך זה התחיל, אבל זה התחיל בעיקר עם הפלירים שי גושן, אחת הפעילות שהתחילה להפגין נגדו בחולון, ואיכשהו הצלחנו את הקשר, וזה משם אז, זאת אומרת, המשיך עוד.
אבל מה זה מתבטא עכשיו? אתם מתואמים, נגיד, אתם יודעים על מקומות שהוא בא לדבר בהם, כי באמת הוא כאן מפעיל איזה אסטרטגיה חמקמקה, הוא עובד, הוא לא...
אז ככה,
הוא יודע שיש מאבק נגדו.
כן, הוא יודע, אבל למעשה סיכנו לו את כל האירועים. הוא הפסיק לעשות אירועים פומביים. האירוע האחרון שהיה לו פומבי היה לפני 3 חודשים בערך, ולפני זה גם כן היה לו כבר הפסקה, זאת אומרת, הוא מאמצע החורף הבין שהוא ניסה לחזור עם האירועים. בהתחלה אמרת שזה עולה כרטיסים, זה מה שהיה תכנון שלהם באירועים הראשונים, אבל בשתי האירועים הראשונים כשהתחלנו לעשות את הפעילות, הם התחילו להבין שאם הם מבקשו כסף, אז גם שום בן אדם לא יגיע, כן. אז זה עבר לחינם, ולמעשה הם הפסיקו עם האירועים הפומביים לגמרי. האירועים, זה אירוע ממש, כאילו, היה פתאום, כאילו, בלי שום קשר, שפתאום קפת.
אז איך בא לידי ביטוי הקשר שלכם, אבל עם פעילות פמיסיו? לצורך העניין, אתם מטעמים, לא יודעת מה, איזושהי אסטרטגיה, כשהוא מגיע למקום.
אנחנו בכמה מטעמים פעילויות. למשל, אם יש פמיניסטים, פמיניסטיות שיש להם, למשל, קשר עם חברי מועצה, ואחים שהוא הולך להגיע אליהם, לדוגמה. אם יש נשים פמיניסטיות שמוכנות לבוא ולהפגין, כאילו, זה עובד במין, אפשר להגיד, כולנו מבינים את הסכנה, כולנו מבינים את האבסורד שיש בסיפור הזה, וכולנו נלחמים נגדו.
כן, ואחד הדברים מעבר למאבק מול ברלנד עצמו והאנשים שלו, זה בעצם, אתם צריכים גם נגד רשויות מקומיות וגופים שמאפשרים לו לבוא ולהופיע, אז כל הזמן יש איזה מין אינטראקציה איתם, שהם כן נותנים ולא נותנים. יש לנו כאן תגובות של עיריית חולון, שמסרה שנגיד היא, האירוע אמור היה להיות בפארק ציבורי של עיריית חולון, שלא פנו לבקש ממנה לקיים את האירוע, ולכן היא לא נתנה שום אישור, ובכל מקרה לא, אין צורך באישור מהעירייה.
כן, אני מאוד אשמח לעשות שם גם אירועים.
כן, אבל אתם באמת רציתם להפגין שם.
אנחנו נפגין, ודאי, אבל אני אומר ברעיון, אפשר להגיד ב-90% מהמקרים של העיריות היה לנו אוזן קשבת. אנשים רובם הבינו את הסיפור, רובם הבינו את הסתירה הזאת שאתם נותנים מקום, או איך אומרים, בעלמת עין, בלגיטימציה, בעלמת עין, בכל מקרה, לבן אדם שהולך לספר לכולם שהוא צדיק, שהוא סתם מנובל, כן? אבל היו ממש עיריות בודדות, אפשר לספור אותם על היד, שהם אפשר על 2 אצבעות, 3 אצבעות, שהם עשו לנו, זאת אומרת, לא היו מוכנים להקשיב לכלום. אחד מהם זה היה עיריית אילד, זה גם בזמנכם היה כתבה אצלכם.
נכון.
היה את עיריית אילד, וחולון, חולון זה דוגמה די...
נכון, והאחרונה שיש. יהודה, אנחנו מאוד רוצות להודות לך על השיחה הזאת, וכמובן נמשיך לעקוב אחרי המאבק שלכם. הרבה תודה.
תודה לכם.
ביי, להתראות. טוב, זה די מדהים, השיתוף פעולה הזה וההצלחה היחסית שלו.
נכון.
Yeah, 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 yeah. I fly philosophy, possibly speak tongues, beat drums, Abyssinian Street Baptist, rap this and violin it from the beginning. My practice extending across the atlas. I begat this, flipping in together on the dirty mattress. You can't match this, rapper slash actress, more powerful than two Cleopatras. Bomb graffiti on the tomb of Nefertiti. MCs ain't ready to take it to the Serengeti. My rhymes is heavy like the mind of Sister Betty. El Boogie spars with stars and constellations. Then came down for a little conversation. Adjacent to the king, fear no human being. Roll with cherubims to Nassau Coliseum. Now hear this mixture where hip hop meets scripture. Develop a negative into a positive picture.
Now everything is everything.
Sometimes it seems
we'll touch that dream, we'll touch that
but
dream.
But things come slow and not at all.
They come slow, you know what I mean?
And the ones on top,
the ones on top
won't make it stop.
בקצה, באולפן, עירית דולב ועינת פישביין.
והנה הסיפור הבא שלנו, הוא גם עולה היום במגזין.
עוד לא עלה, אבל.
עוד לא עלה.
אז בעצם יעלה. שומעים את זה כאן בפעם הראשונה.
כן.
וואו.
ככה זה אנחנו.
מקדימות, מקדימות. את זמננו ואת בדיוק, עצמנו בזמננו.
בדיוק. כן. לפני שנתיים וחצי החליטה הדר פיורנטינו, אז הייתה תושבת גבעתיים, בעלת מותג שוקולד טבעוני בשם ויגוטינו, לחפש מקום שבו היא תוכל לייצר בייצור המוני את השוקולד שלה. היא הבינה שעם מחירי הסחירות במרכז זה לא ילך, ופנתה לחיפושים בצפון. הרבה מאוד מהקיבוצים בצפון לא התלהבו, או לא התייחסו ברצינות לבקשה שלה לפתוח מפעל, אבל קיבוץ אחד פתח בפניה את זרועותם, זה היה קיבוץ להבות הבשן, ומה שהתחיל כסיפור מרומם נפש, קצת מסתיים במפח נפש. אנחנו איתך, הדר, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
היי, הדר.
אנחנו נצטרך שתספרי ככה בקצרה מה קרה מאז, כי באמת זה התחיל מאוד חזק וטוב. את קיבלת, הם בעצם קיבלו אותך לתוכם, לצורך העניין, את שכרת דירה ומפעל. כן.
התחלת לייצר שוקולד.
בשנתיים הראשונות הייתי בתהליך של קבלת אישור יצרן. שזה, כל עוד אין אישור יצרן, אז המקום הוא לא...
כן.
לא שווה, כביכול, נקרא לזה ככה. וברגע שאחרי פסח השנה קיבלתי אישור יצרן, הייתי צריכה להחתים רק את המהנדס מועצה בשביל לקבל את האישור סופית, אבל בעיקרון זה נחשב שקיבלתי אישור יצרן, ואז בערב פסח הודיעו לי שאני צריכה, שאנחנו צריכים לפנות את הדירה בקיבוץ.
אוקיי. בעצם את השקעת כסף, לבית כסף מהבנק, 200,000 שקלים, אני זוכרת נכון.
נכון.
כדי להשקיע במפעל. המעבר שלכם לחיים ליד המפעל, בדירה בקיבוץ, הייתה, זאת הייתה בעצם סוג של, לא קרא לזה התניה, אבל איזשהו אילוץ שכדי לקיים את המפעל בצורה נכונה, אתם בעצם הייתם חייבים לגור ליד. ומה שאת מספרת זה שבעצם, אחרי כל ההשקעה והשיפוצים שעשית, את מקבלת הודעה בצורה מפתיעה, כי הרי כשפותחים מפעל, יש מן הסתם הבנה ברורה עבור כל הגורמים, שמדובר במשהו שהוא לטווח ארוך, ואת מקבלת כעבור למעשה שנה, איזושהי הודעה של...
שנתיים,
סליחה, של חיתוך העניין. עכשיו, בואי תנסי להסביר לנו קודם כל, למה זה קורה? למה זה קרה?
אני בעצמי לא יודעת. ההשערה שלי זה פשוט שהמקום עכשיו, אני קיבלתי מקום שהוא סוג של חורבה, והשקעתי בו מלא כסף, למצב שהבאתי אותו לאישור יצרן של משרד הבריאות, ואני פשוט חושבת שהם פשוט רוצים את זה בשביל עצמם, זה הסיבה שהם מוציאים אותי משם. להעביר אותי
איך הם עשו את זה? זאת אומרת, אנחנו בעצם הגענו אלייך בעקבות פוסט שאת פרסמת לפני כמה ימים. מה שזכור לי זה שזה בעצם אקט מאוד בריוני. זאת אומרת, עצם העובדה שאת מקבלת הודעה במין הרגע להרגע, אבל
זה... ובערב פסח.
ובערב פסח, ומה קרה? כשאת מתחננת על נפשך להשאיר את כל הדבר הזה על כנו, מה קורה? איך הם מגיבים?
מגיבים שאני יכולה למצוא דירה במקום אחר, ויכולה להגיע כמו כולם בתחבורה ברכב. רק שהם קצת שוכחים שאנחנו נמצאים בצפון, וזה לא מרכז הארץ. אין תחבורה ציבורית. סתם לתורך העניין, יש בין שלוש לשניים אוטובוסים ביום ללהבות הבשן מקריית שמונה. שאם מפספסים אותם, אז אין איך להגיע. טרמפים זה משהו שלא בא בחשבון.
אבל מבחינת הקיבוץ, ההתנהגות שלו, אני מבינה, זאת אומרת, גם בכתבה שתעלה, יש תיאורים די אלימים. את מספרת על מכתבים שלך שפתחו סוג של איומים שהמפעל שלך לא יצליח לסגשג או לפעול. אלה הדברים? זה מה שקרה?
כן, יש מכתבים. יש תלונה שהוגשה לגבי מכתבים שנפתחו. ואפילו הוחלפו בולים, שאני לא יודעת מאיזה סיבה, קצת מצחיק ועצוב באותה נשימה. היו מגיעים בארבעה חודשים האחרונים, עד שעזבתי בשבוע שעבר, היו פשוט דופקים לי על הדלת בצורה מפחידה, כמו שמשטרה דופקת על הדלת.
כדי שתפני.
כן, גם קיבלתי צו פינוי דרך עורך דין, שעדיין לא הגיע אליי, אבל קיבלתי שיחת טלפון. מבחור שכנראה היה שליח של הצפינו הזה, אני לא יודעת. גם לדעתי נכנסו לעסק ולקחו דברים. אני לא יכולה להוכיח את הדברים האלה, כי אין לי מצלמות שם, אבל...
רגע, העסק פועל כרגע?
העסק פועל כרגע ממקום... אני כרגע הזכרתי חדר במפעל עוגיות בקרמיאל, ואני ממשיכה לעבוד משם.
לא מלעבוד הבשן.
לא, השבוע הזה אמנם אני לא עובדת, כי אני קצת ב... עדיין כל הסרט הזה והבלגן של הפוסט שהעליתי.
אוקיי, אדר רגע, אני רוצה באמת על הפוסט שדיברת. הפוסט הוא הוביל ללא מעט תגובות של אנשים, גם מלהבות הבשן, גם מקיבוצים אחרים בצפון, שמספרים כאן בעצם על דפוס דומה, וזה בעצם הסיבה גם לכך שהלכנו לכתבה הזאת של גלית עדות, שמספרים על דפוס שבו שיפוץ והשקעה בנכס, באחד הקיבוצים, ושנה, שנתיים אחרי זה את מקבלת את המול, זהו, נגמר הסיפור, ובחלק מהמקרים זה גם כולל התנהלות שהיא כוחנית ונחוות לפחות כבריונית מצד הקיבוץ, וגורמת לה... מה את רואה כאן איזשהו באמת פאטרן, איזושהי מדיניות, מה העניין? סנוביות של הקיבוצים?
אני לא יכולה להגיד שזה משהו שהוא כוללני לגבי כל הקיבוצים, וכל
חלילה, כן.
האלה, וכל התגובות האלה, והרבה הודעות שקיבלתי בפרטי מאנשים אחרים, עדיין זה לא מעיד על הטיב של האנשים שם. אני חושבת שבלהבות הבשן יש אנשים מדהימים.
אוקיי.
אבל כנראה שמי שמנהל את כל מערך הסחירויות והעסקים בלהבות הבשן הוא סוג של בריון.
אוקיי.
אני יכולה להגיד את זה ככה. וכשהם מבינים שיש עניין באיזשהו נכס שהשקיעו בו כמו שצריך, אז הם פשוט
יוצאים ו... רוצים אותו חזרה.
כן. אדר, אנחנו כמובן, כמו שאמרנו, הכתבה גם סביב הסיפור שלך וסביב סיפורים אחרים תעלה בהמשך היום במגזין, וכולנו נוכל להמשיך לעקוב. אני רק אביא את התגובה של אבות הבשן. מה שהם אומרים, הטענות נגדנו מופרכות, מאחלים לאדר הצלחה בדרכה החדשה. צר לנו שהעסק המדובר נקלע לקשיים, ועל כך שהאדר בחרה לעזוב את הגליל העליון. רגע, סליחה, ואף לא...
בגליל העליון, אוקיי. באווירים, לא בלעבוד.
ואף להותיר אחרי החובות לא משולמים. אבל בכל זאת הם טוענים שהבחירה לעזוב הייתה שלך. אנחנו כאמור נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, והרבה תודה לך על השיחה, וכמובן בהצלחה.
תמשיכי לעשות שוקולד
טבעוני.
תודה.
בהצלחה.
אתם מאזינים. אתם מאזינים למקום הכי חם בקצה. ועכשיו, לא עומדים במקום. פינת האירועים.
עירית, יש לנו הזדמנות לתאר עוד כמה פריבילגים שיוצאים להציק ליושבי עזריאלי.
איך אני אוהבת פריבילגים כאלה?
מלא פריבילגים
יש לנו. רגע, יש להם מקל, יש להם כיסא, גלגלי, איזה פריבילגים הם? אני חייבת להבין קודם את ה...
אז בואי נתחיל.
טוב, יאללה, בואי נתחיל. למה נתחיל? מה את מציעה?
וואו, יש מחר משהו גם מגניב וגם פריבילגי. בכפר רות יערך מחר מרתון אימוצים של תנו לחיות לחיות. יום שלם בין 9 בבוקר ל-9 בערב, שבו תוכלו לבחור את חיית המחמד שתהיה רק שלכם, אושר מובטח למעט. אולי כמה גרביים שהיא לעשו בדרך, מניסיון זה שווה את זה.
את אמרת מניסיון.
זהו, מי כתבת מניסיון? אני רוצה לציין שאני פניתי השבוע לציבור עוקביי, שהתברר כנרחב מהזה, ובשאלה האם עוגר. והשורה התחתונה, אם הצלחתי להבין מהעשרות, באמת, מעולם לא הייתי פופולרית כל כך כמו כששאלתי אם לתת לילדה בת ה-10 עוגר, השורה התחתונה הייתה או כלב או חתול.
כן, טוב, אז לנסוע לכפר רות, לדעתי אזור מודיעין, אם אני זוכרת נכון, אבל יש לי גם הצעה. מכפר רות, לא הכי בכיוון, אבל משם תמשיכו לחוף נאות בקריית ים, זה המחאה שנקראת די לגזענות, הים של כולם, ברור שכולם מבינים מדוע בעצם המחאה הזאת תתרחש מחר לאור כל האירועים האחרונים.
אלימות נגד אנשים, נגד 3 ערבים שבאו לחוץ בים.
כן, ויש עוד דבר שקורה מחר, וזה הדיון בבית משפט השלום בירושלים, בעניינה של גלריה ברבור. נזכיר בקצרה בקצרה שלפני שנתיים, השרה רגב קראה לשלול את התקציבים מהגלריה בעקבות איזושהי השקת ספר שעסק בנכבה הפלסטינית, ואחר כך היה את שוברים שתיקה, ועוד מלא מלא פיתולים בעלילה, וכל הדבר הזה מגיע לדיון בשעה 11 בבית המשפט, אז תינר לשם באוטובוסים, וגם תחתמו על עצומה נגד סגירתה.
כן, למרות שזה מזכיר משהו מאוד מעניין שקראתי אתמול בגלריה של הארץ, שמתברר שמשרד האוצר, שהוא זה שאמור לעקוף את החוק נגד, את חוקי החרם וחוקי הנכבה, לא עושה כלום, לא שהוא מקבל פניות, לא משי גליק ולא ממירי רגב.
קראתי אף את הכתבה.
ובעצם החוק הזה לטענתה של השרה רגב נשאר אות מתה, ומה נגיד שגם האות תיעלם יהיה עוד יותר טוב. עכשיו אנחנו קופצות לרביעי בספטמבר. שם יערך אירוע התרמה למען קהילות דרום הר חברון שעונה לשם Made in Palestine. זה יהיה בין השעות 7-11 בלילה ברחוב משה מאור 2 על הגג בתל אביב. Okay. מדובר באירוע של מכירת תוצרת מקומית פלסטינית שכל הכנסותיו הן קודש למאבק נגד גירוש הקהילות של מסע פרייתא, גם נושא שעסקנו
נכון,
בו לא מעט.
ואם קראו שם מוצרי מזון אורגניים, שזה בעצם מוצרים שהתושבי הכפרים באזור מכינים, ואם עקרו שם בדים ייחודיים מבית קולקטיב של אנשים של דרום הר חברון, בקיצור זה גם טעים וגם יפה.
כן.
וביום,
נכון, רגע, כן, ברביעי לספטמבר בשעה 7 בערב, ברחבה של בית אריאלה בתל אביב. קורה עוד משהו שאני לא מוצאת אותו כרגע.
כן, כי זה משהו שככה בדקה ה-90 הצליח
ההתנדויות,
לא?
בשביל החיים.
כן.
ביום שלישי זה יוצא, עוד שבוע מאתמול, תתקיים צעדה למען החיים שמטרתה להעלות את המודעות לנושא התאבדויות ולספק תמיכה למשפחות השכולות, זה נושא שכמעט לא מדברים עליו, וזה במובנים מסוימים בצדק, כי זה, יש טענה של לדבר על התאבדויות מעורר התאבדויות, אבל במקרה הזה יש כאן אירוע שבאמת נשמע חשוב, בקריאה ש-27 מיליון שקלים יכולים להציל מאות אנשים אובדניים בשנה, אז כמו שאמרנו בשבע ברחבת בית אריאלה בתל אביב, השתתפות חופשית, אבל כדאי להירשם מראש בקישור, זה נקרא בשביל החיים, תחפשו ותמצאו את זה. יש הסעות אגב, משמונה מוקדים שונים ברחבי הארץ.
ואירוע נוסף, שהוא גם בבית אריאלה, אבל לא בבית אריאלה ספרי, אלא בבר בית אריאלה, ולך יש את הפרטים, הוא בחמישי לתשיעי.
שזה משהו אחר לגמרי, כן, אז בר בית אריאלה זה הבר של אישה מקסימה בשם אריאלה, זה נמצא אי שם באזור פלורנטין, איפה שהחורבות של הבנייה של
גוגלית.
גוגלית לגמרי, ויש שם אירוע שנקרא חלון לחייו של פליט, זה השקה של קמפיין מרכז הסינגור והתמיכה של אסף, ארגון שפועל למען מבקשי מקלט. 10% מההכנסות של הבר בערב יתרמו למרכז הסינגור, ובעיקר תהיה שם הצצה מאוד אותנטית ונשמעת מעניינת, למה זה להיות אדם חסר מעמד, שנפלט מארצו, סבת לאות ארוכות, הלך בדרך לא דרך, והגיע מכל המקומות בעולם לכאן.
שמע מעניין, אני לוקחת אותך עד סוף ספטמבר, למה? כי כל החגים האלה יעיפו את החודש הזה ממילא, אז מה-27 עד ה-29 לספטמבר יערך כנס סוציאליזם, זוכרת מה זה?
סוציאליזם.
כן.
כן, גם למרות החום אני זוכרת.
אז בשבילך וגם בשביל כולנו, אנחנו נוכל להתרענן בסוף שבוע הזה עם פאנלים והרצאות ודיבייטים ומעגלי דיון, על הרעיונות הנחוצים לקידום המאבקים לצדק חברתי ושלום, ועל הדרך המעשית לקדם אלטרנטיבה סוציאלית במאה ה-21. צריך לראות אם זה יכול להתממש, זה קורה במכללת מנשר ברחוב דוד חק מ-18 בתל אביב.
כן, ויש לך שאנחנו נדבר על זה, ולפני שניפרד, המאזינה שרון שפור התקשרה, היא התקשרה מאז עוד פעם בתחילת התוכנית להעלות שני אייטמים בוערים, אבל עוד לפני זה היא ביקשה להזכיר, שבסוף השבוע הזה, ביום ראשון, הוא השני לספטמבר, וואי, טוב,
איזה איבנט, וואו, איזה איבנט.
הילדים חוזרים לגנים ולבתי הספר, נגמר הדבר הזה.
אל תאמרי דבר. טוב. מעבר. זהו.
החודש שאין לי לנקוף בשמו, זה מבחינתי מעכשיו החודש.
נכון.
אין לנקוף בשמו.
טוב, הרבה דברים קרו וקורים. את האיבנטים שלנו אתם יכולים גם למצוא ביומן שלנו, לא עומדים במקום, בתוך האתר. פשוט תעשו גוגל, לא עומדים במקום, המקום הכי חם בגיהנום. תגיעו גם ליומן, תוכלו לסנחרן אותו עם היומן האישי שלכם, ולא לשכוח אף אחד מהאירועים. וזה הזמן להגיד תודה וברכות ושלום ולהתראות. אנחנו נתפגש כאן גם בשבוע הבא בשעה 11, אצלנו זה כבר ביומן. נגיד תודה גם לאנשים שעשו במלאכה, נכון? תודה רבה לעומר סנש, לאורי קדישאי, למכללת BPM, לספיר כהן, לחורכה כהן, לקוואמי, לניר לימור. תודה גם לצוות המקום הכי חם בגיהנום, חיים ארזה ושרון שפורר, ותודה גדולה גדולה לבר פלג שהפיק אותנו. תודה גם לך עינת.
תודה עירית, שיש שבוע מהמם.
נהדר.
המקום הכי חם בקצה, באולפן, עינת פישביין ועירית דולב.